ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו בסעיף פיזיין. אמר החבר, השבת מחוזקת מזה הכוונה ממה שסופר בסעיף ביבר, שמה שמתמיד 40 שנה ל-600,000 רגלי בנהילים האלה יורד 6 מי הוא סלק בשבת, לפיכך השבת חייבים לקבלה. הועיל והעניין האלוהי כמו דבוק בה, אז השבת מחוזקת מזה, אבל לא רק מזה, ומבריאת העולם בשישה ימים, ולא רק מזה, אלא ממה שאזכירו, והוא שהעם, האם אמונתם אחרי המופתים האלה ממה שמוסר להם משה, נשאר בנפשותיהם ספק איך ידבר השם עם האדם, כדי שלא תהיה התחלת התורה מעיצה ומחשבה מצד האדם שהתלוו לו השראה ועזר מעת השם, מפני שהרחוק ביניהם הדיבור מזולת אדם, הועיל והדיבור גשמי, ורצה השם להסיר מהם הספק הזה וציבם לקבל עליהם הטהרה בסתר ובגלוי, ועשה הדבר היותר חשוב בפרישה מן הנשים והכנה והזימון לשמוע דברי השם. התכוננו העם והזדמנו למדרגת הנבואה, יותר על כן לשמיעת הדיבור פנים בפנים לכולם, והיה זה אחר 3 ימים בהקדמת מורה גדול מברקים ורעמים ורעידת האדמה ואש שעפפה את הר סיני המוגבל, ונשארה אש ההיא במשך 40 יום על ההר. רואים אותה העם ורואים את משה נכנס אליה ויוצא ממנה, ושמע העם הדיבור מפורש בעשרה דברים, הם אימות המצוות ועיקריהם. אחד מהם הציווי על השבת, וכבר קדם הציווי בצל ירידת המן. בין 10 הדיברות לא קיבלה מהמון מאנשים יחידים ולא מנביא אלא מהשם, אבל לא היה להם כוחו של משה לראיית הדבר הגדול ההוא, והאמינו העם אותו היום שמשה מדבר אליו דיבור שהתחלתו מעת השם, לא קדמה למשה בו מחשבה ולא דעה, כדי שלא תהיה הנבואה כמו שחושבים הפילוסופים מנפש שנזדקחו מחשבותיה ותדבק בשכל הפועל הנקרא רוח הקודש או גבריאל, ואת תשרה עליו השראה, יש אשר ידמה לו בעת ההיא בשינה או בין השינה והיקיצה, שאיש מדבר עמו ושומע דבריו בדמיון בנפשו, לא באוזניו, וראות טוב מחשבתו, לא בעיניו, וימר עד שאלוהים דיבר איתו. והוכחשו אלה הסברות, וזה המעמד הגדול, ומה שבא בעקבות הדיבור האלוהי מן המכתב האלוהי, הועיל וכתב את 10 הדיברות האלה בשני לוחות מאבן יקרה ונתנם אל משה, וראו מכתב אלוהי כאשר שמעו דיבור אלוהי, ועשה להם משה וציווי השם יתעלה אהרון, והקים עליו משכן הנודע, ונשאר זה בין בני ישראל במשך תקופת הנבואה כ-900 שנה, עד שמרה העם ונגנה זה אהרון וגבר עליהם נבוכדנצר ויגלם. אז עוד פעם, אמר החבר, השבת מוזר עליה מזה ומכך שהעולם נברא בשישה ימים, מה שאני עתיד עומד לציין כעת, והוא שהעם, אם שהבין לדברי משה אחר המופתים האלה, נשאר בלבן ספק איך ייתכן שיפנה השם אל בשר ודם, ואיך ייתכן שידבר איתו, אולי אין התורה באה בראשיתה כי אם מעיצה ומחשבה של אדם, ורק אחר כך התחבר אליו עזר ואומץ מאת השם. ומפני שלא נתקבלה על דעתם מציאות של דיבור מצולת בשר ודם, ואחר שהדיבור גשמי ורצה השם להסיר ספק זה מליבותם, ולכן ציווה אותם להתקדש בקדושה פנימית וחיצונית ובייחוד פרישות מן אנשים, ולהתכונן לשמוע דברי השם. בדרכו העקבית חוזר רבנו חוליה בחוליה והולך ופורס מגוון עניינים מהנושא של פלאיות החיות הישראלית הוא עובר לברר את השבת, ומעניין השבת הוא הולך ומברר את הנבואה ומעמד הר סיני. במבט שטחי זה יכול לראות כאוסף של נושאים, אך צריך לשים לב שמהותית כאן, שמהותית אין כאן נושאים רבים, אלא בנושא אחד מרוכז החבר בהרצאתו, ורק עליו הוא מדבר. ריבוי הנושאים אינו אלא מפרט שלו, מפרט של הנושא האחד. הנושא הוא העניין האלוהי המתגלה כחיות הישראלי ויוצר את ההיסטוריה של עם ישראל, את מבנה הנפש של עם ישראל, את חיוב התורה על ישראל ואת כל הערכים הישראלים. מעמד הר סיני. תכלית המעמד הייתה ביסוס אמונת הנבואה, נבואת משה רבנו בעם ישראל. ובלשון הכתוב, ואומר השם משה, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן, ועבור ישמע העם ודברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה פסוק מפורש. לשם כך נצרך המעמד שבו ישראל עצמם היו לנביאים כמשה, שהרי אמונה במלוא משמעותה היא הזדהות הנפשית המוחלטת עם העניין, ואילו לא הייתה נבואה מתוודעת להם בחווייתם האישית, התכלית לא הייתה מושגת. מעמד הר סיני בירר שיתכן דיבור מאת האלוהים לבשר ודם, על אף שהדיבור הנקלט על ידי אדם הוא גשמי, ואילו האלוהים אינו גשמי. התברר שאין תוכן הנבואה תרכובת של אלוהיות ואנושיות, ואינה שדרוג מערכת ברואה מציאותית, אינה מתפתחת ממחשבתו של האדם ומדעתו שעליה חלה הערה וסיוע אלוהי. הנבואה אינה מטבע המציאות, כי מקור הנבואה הוא מחוץ ומעל המציאות, משורש המציאות, מאמיתת המציאות. זה עניין ניסי אלוהי ממקוריות אלוהית מוחלטת. אמנם איכויות האדם מהוות הכנות עבורו להכשרתו אל התוכן האלוהי, אך התוכן האלוהי עצמו אינו מסוג שכל, מוסר וכל שאר הערכים האנושיים הטבעיים. על כן הערה מהצד, לרבי יהודה הלוי לא יכול להיות נביא, גר לא יכול להיות נביא, כי הנבואה היא הופעת ספרת חיים הכלל ישראלית, העניין האלוהי המוחלט שאין בו דבר מטבע המציאות. את הנקודה הזאת עוד ירחיב בה רבנו לקמן בסוף המאמר, אבל מכל מקום זה כבר נגזר מה שאנחנו רואים פה עכשיו. זאת אומרת, מאחר שהנבואה היא מחוץ לעולם והיא כנראה דבר אחד ילך ויתברר או הולך מתברר, או זה עניין אחד עם החיים הישראלים, גם החיים הישראלים הם לא מטבע המציאות, גם הם מחוץ לעולם. אז נבואה בישראל זה הולך, אבל משהו מטבע העולם כגון גר הוא לא יכול להיות נביא. והם התקדשו וזימנו עצמם שיהיו ראויים למדרגת הנבואה. ככה ממשיך לחבר. גדולה מזאת, לשמוע בדבר, בדבר האלוה אל כולם פנים בפנים. בסימן צדיחי לקמן התברר שלא רק שכולם שמעו, כל אחד ואחד מהם בפני עצמו, אך בבת אחת, אלא התברר שהכוונה בדיבור לכולם היא שהאישות האחת של כולם שמעה את הדיבור האלוהי כאיש אחד בלב אחד. ו ואם כן, לא רק שכולם נהיו נביאים וידעו שכולם מתנבאים, אלא נבואת סיני הייתה נבואת קהל, נבואת הנפש הכללית של ישראל. הפנייה האלוהית במעמד סיני פותחת במילים אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך. זו פנייה אל איש אחד, אל כלל העם כאיש אחד. ולא הבנה זו יקשה מהייחוד שבנבואת סיני. הרי הגמרא אומרת שעל אף שנבואה נאמרת לנביא מסוים, היא נקלטת ונודעת גם לחבריו הנביאים. אם כן, כל נבואה היא להמון רע. אמנם הוא הדבר שאמרנו, מעמד כמעמד הר סיני, שבו מען הנבואה הוא הנפש הלאומית של כלל ישראל כאיש אחד, לא היה מעולם. זה המשמעות של התקדשו למדרגת הנבואה, לא לנבואה, לשמוע בדבר האלוה על כולם פנים לפנים. לא פנים, פה בפשט לא כל כך בולט שזה הפשט, מכל מקום לפי המשך כך צריך להבין פה את הפשט. כן. כי נבואה היא לא מטבע העולם, והגר הוא כן גם לא מטבע העולם. לא שומע? לא זה מה שאתה צריך לשאול. אתה שואל אם כך איך אפשר שיגר, זה מה שאתה שואל. נתין עד סוף המאמר ותשמע את התשובה. כן,
מה שהרב אמר שבמעמד הר סיני היה דיבור לנפש הישראלית, זה מה שהרב אומר כל הזמן, הנבואתיות שיש בנפש שלנו שיודעת נניח.
עוד פעם
זה שהרב אמר שהיה שם דיבור לנפש הישראלית, זה מה שהרב נניח דיבר על כך שצריך לראות רוח האומה מתגלת בגדוליה, נניח שבוחרים את גדולי הדורות לפי מי שהעם החליט ברוב דורותיו שהוא גדולי הדורות. זה אותה נבואה שהיא בנפשם, שהיא עד היום חלה, שהרב דיבר שמעמד הר סיני זה לא דבר שהיה פעם אחת.
אתה אומר המון דברים יפים ונכונים, אבל לא עכשיו.
לא,
אז אני מנסה לסביר לך שמה שאתה מנסה להבין ולהכניס את זה למה שאמרנו פה, התשובה היא לא. זה לא. זאת אומרת, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל לא צריך את כל מה שאתה אומר בשביל להבין את מה שאמרנו פה.
אז מה זה דיבור לנפש? זה
לא דיבור לנפש, לא זה מה שאמרתי, זה דיבור לנפש. אמרתי שזה דיבור לכלל ישראל כאיש אחד, לא לכלל ישראל. לא, הכוונה מעמד הר סיני לא היה לכולם במשמעות שכולם היו נביאים, וזה דבר המיוחד. כולם היו מביאים באותו זמן. מי שמבין שזה היה מעמד הר סיני, אז הוא מבין נכון ולא מספיק טוב. כי לא רק שהם היו כולם מביאים בזמן אחד, שהדבר הזה זה לא דבר מיוחד. יש עוד הרבה, זה מה שהזכרתי, את מרב סנהדרין אומרת, שכל הנבואות הם כאלה. כל הנבואות, לא רק הנביא שומע, אלא עוד חבריו הנביאים גם כן שומעים שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו. אז כולם שומעים, בכל נבואה. זה מה מיוחד בהר סיני? אומרים, לא היה שם העם, כל אלוהים מדבר מתוך האש, כששמעת אתה ויחי. כי אתה, ששמעת את כל אלוהים מתוך האש, זה לא אתה, זה אתה. אתה מבין? אז מי זה אתה?
הנפש
שלי.
הנפש של כל העם?
הנפש של כל העם כאיש אחד. זה הנקודה. שהיה שם במעמד הר סיני, כידוע, כתוב שויחן ישראל נגד ההר, נכון? לא כתוב ויחנו. למה? הם היו שם כאיש אחד, בלב אחד. ושאר החניות שלהם במחלוקת. זאת אומרת, היה שם תופעה מיוחדת של התרוממה פה בחברה, ונהייתה במין תודעה שהיא פרסונה אחת, אישיות אחת, והפרסונה הזו התנבאה.
זה קרה משהו שהיה שם חד פעמי?
נכון, חד פעמי. מעולם לפני כן לא היה, ועד כה גם כן לא היה. כן, אז הייתה נבואת פנים בפנים, לא רק שנתנבאו, אלא גם פנים בפנים. מה זה פנים בפנים? פני השם מול הפנים שלהם, כדוגמת הדיבור אל משה. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. כל העם התעלה על הדרגה העילאית של נבואת פנים אל פנים. זו דרגת נבואת משה רבנו. זו מדרגת אספקלריה המהירה, אליה קשור משה בנבואתו התמידית. אתם מבינים? מה שצריך להבין, זה לא הכוונה שהם נהיו נביאים. עד אתה היו ביניהם ציבור היה שם, היו ביניהם רשעים, היו ביניהם בנוינים, היו ביניהם צדיקים. וגם הצדיקים אף פעם לא היו נביאים, כמו שכיום יש בעם ישראל. יש רשעים, יש בנוני, יש צדיקים, אבל לא ידוע לי על איזה צדיק שהוא נביא כאלה. ואז היה מעמד, ושלא לדבר על זה שפתאום אפילו הרשעים גם נהיו נביאים, מה שאפילו הצדיקים במצב רגיל לא היו. שאין ספק שלא יקרה דבר כזה כיום, איך נגיד, אנחנו מאוד נשמח, נכון? אני אשמח מאוד אם אני אהיה נביא. אני מתאר לעצמי שכל אחד פה היה מאוד שמח להיות נביא, למרות ש... לא חושבים את עצמנו פה יותר מדי משהו, אני מקווה. כל מקום הקדוש ברוך הוא כל יכול, והנה עשה, רוצה, אז חמור יכול לדבר, ואחד כמוני יכול להיות נביא, ותרצי השם, אין לו בעיה. אז אפשר להגיד שזו הייתה השמחה הגדולה, שכולם יהיו שם נביאים. תגידו, אחרי מה שלמדנו מקודם, כולם כאיש אחד יהיו נביאים, אבל זה גם ההבנה לא מספקת. תבינו שכל הנביאים כולם, שלא לדבר לשיטת הרמב״ם, אבל אפילו לשיטת הקוזרי, אף אחד הוא לא נביא בסדר גודל של משה. ושם הם כולם נהיו לא נביאים, הם נהיו נביאים בסדר גודל של משה. לפי שיטת הרמב״ם אין שום קשר בין נבואת הנביאים לנבואת משה. הקשר בין נבואת הנביאים לנבואת משה לפי שיטת הרמב״ם אולי הוא קלוש יותר מאשר הקשר שבין שכל של בן אדם לנבואה. ומשה הוא בכלל לא נביא, רק הסיבה שאנחנו קוראים לו נביא כי אין לנו מילים בשביל לתאר את הדבר הזה שנקרא משה. קוראים לו נביא, אבל הוא הרבה מעבר לנביא. זו שיטת הרמב״ם. שיטת הכוזרי, כבר דיברנו על זה, היא לא כזאת. היא חושבת שמשה הוא נביא לא בגלל שהכוזרי סובר שמשה הוא נביא קטן יותר ממה שחושב הרמב״ם, אלא שהכוזרי סובר שכל הנביאים הם גדולים יותר ממה שהרמב״ם חושב אותם. זאת אומרת, לפי הכוזרי, הנביאים ומשה הם אותו דבר, הם מאותו סוג. הרמב"ם אומר, משה רבנו מין שישי, זה סוג אחר. ואילו רבנו סובר, נבואה זה מין חמישי. זאת אומרת, הנבואה בכלל, מה שהרמב"ם קורא לזה מין שישי, זה המין הכללי של תכונת החיים של עם ישראל, שזה נס, לא מהעולם הזה, זה לא נתפס, לא קשור שום דבר פה. אז כל הנביאים זה כמו משה. ומכל גורם, הוא צריך סובר, גם רבי יהודה הלוי סובר, שלא קם, הוא לא נוהג לחלוק על משה רבינו שכתוב בתורה, שלא קם נביא בישראל כמשה, שידוע שהם פנים פנים. אז הנה, כתוב, שלא קם בישראל נביא כמשה אשר ידוע השם פנים פנים, אבל קמו 600 אלף איש כאיש אחד, שמעו בדבר השם אליהם פנים ופנים. הביטוי הזה צריך להבין את משמעותו, זה בא להגיד שהם היו נביאים בגובה של משה. זה מוגדר בעצם בפסוק, ועבור ישמע העם בדברי עמך. אז אתם שומעים שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, אז מה שהוא מדבר אל משה הוא מדבר גם אליכם. אנוכי השם אלוקיך לא נאמר למשה, נאמר לעם. אולי דרך משה, בסדר, העיקר, העיקר צריך להבין את גודל המעמד הזה, שזה היה לא רק נבואת כולם, אלא נבואת איש אחד. ולא רק נבואת איש אחד, אלא נבואת משה. האיש האחד הזה ששמו כלל ישראל, הייתה נבואת משה. שזו הנבואה ש... נגיד שאין על אפר משלה, אפשר להגיד בתמיד נבואה אין על אפר משלה. אבל פה, גם אם נגיד שנבואה יש על אפר משלה, אז הנבואה הזאת העליונה ביותר בכל הנבואות, וזה מה שיש. פני השם, זה נקרא פנים לפנים. פני השם מול הפנים שלהם. כדוגמת לדיבור אל משה. דיבר השם אל משה פנים לפנים, כאשר דיבר איש אל רעהו. כל העם התעלה לדרגה העילאית של נבואת פנים אל פנים. דרגת נבואת משה רבנו. זאת אומרת, דרגת האספקלריה המהירה. אתם מבינים? כל הנביאים התנבאו באספקלריה שאינה מהירה. כך אומרת הגמרא. ורק משה התנבא באספקלריה המהירה. נו, אבל עכשיו, בני ישראל כולם שומעים מדבר השם אל משה. אז הם מתנבאים באותה נבואה. באותה נבואה שמשה מתנבא, גם הם מתנבאים. טוב, עדיין יש הבדל ביניהם ובין משה, כי משה תמיד היה ככה, והם באותו מעמד היו ככה, ותו לא. אתה פה, זה מה שנאמר פה, אתה פה עמוד עמדי, ואתם שוב עליכם לא עליכם. זו נבואה קולטת את הדיבור העילוי המלא כמו שהוא מופיע בבירותה של הנשמה של נצח ישראל. אז יש שני דברים שהם קולטים את דבר השם המלא, משה ונצח ישראל. והדבר התרחש לאחר שלושה ימים בהקדמות מורה גדול של קולות וברקים ורעמים, רעש אדמה ואש שסבבה את הר סיני, ונשארה אש ההיא 40 יום על ההר לעיני העם, אשר ראה את משה בא בתוכה ויוצא ממנה. מהלך הופעת ההערה הפסיכולוגית האדירה של העם ההולך ומתוודע למקור חייו מחולל ברושם הנפשיות האדירה שהופיע שם זעזועים קוסמולוגיים אדירים. אמנם גולת הכותרת של הופעה זו הייתה התנבאות הציבור. כי באמת יש שם הופעת הדיבור, זה משהו שהוא הולך והופך אותם כולם לנביא במדרגה של משה. זה שינוי אדיר בנפש של העם, זה הערה פסיכולוגית אדירה שהעם הזה מתוודע לקדוש ברוך הוא שהוא מקור החיים שלו, וזה מחולל ברושם הנפשיות האדירה שהופיע שם כתוצאה מהעוצמה הנפשית האדירה שהופיע שם. אז זה נתן את רישומו במורה גדול של קולות, ברקים, רעמים, רעש אדמה, אש, סביבה את הר סיני, נשארה אש, היא 40 יום על ההר לעיני כל העם, לעיני העם. וזה זעזועים לא בנפש, זה זעזועים במציאות. אמנם גולת הכותרת של הופעה זו הייתה ההתנבאות הציבורית. כל הציבור מתנבא. והנה שמע העם דיבור צח ומפורש בעשרה דברים. אמנם הרמב"ם חולק גם בנקודה הזו. בשיטתו נבואת פנים אל פנים משמעותה שמיעת הקול האלוהי הדובר אל משה, אך לא חיתוך הדברים. כך הוא כותב, נקרא לכם מה שיטקתי פה בהערה. במורה מוחים, בחלק א', הוא כותב ככה. וכמו שאמר פנים לפנים דבר השם ממכם, ובהר במקום אחר ואמר כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. זולתי כל מכינה זאת פנים בפנים. וגם בחלק ב' הוא אומר, במעמד הר סיני לא היה כל המגיע למשה מגיע לכל ישראל, אבל הדיבור למשה לבדו. והוא ממשיך, והוא עליו השלום ירד לתחתית ההר ויגד לבני אדם מה ששמע. אמרה התורה, אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם. ואמר, כן, ואמר גם כן, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. ובביאור אמרו במחיתה, כי כל דיבור ודיבור היה משיבו להם כמו ששמע. וכתוב בתורה גם כן, בעבור ישמע העם מדברי עמך. וגומר, מורה, כי הדיבור היה לא. והם ישמעו הקול ההוא העצום, לא הבדל הדברים. ועל שם הקול ההוא עצום אמר, כשומעכם את הקול. אמר, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי קול. ולא אמר, דברים אתם שומעים. וכל מה שבא, מה שמע? הדברים. וכל מה שבא, לא, קראתי לא טוב. וכל מה שבא משמע הדברים, אמנם מה נרצה בו, שמע הכל. ומשה הוא אשר ישמע דברים ויספרים להם. סיכום, חולקים פה רבנו והרמב״ם, האם שמע העם דיבור פסח מפורש בעשרת הדברים. שהרמב״ם אומר שלא, אלא הוא רק שמע, כמו אם נגיד אנחנו יושבים פה בכיתה ואנחנו רואים שם, אחרי הפרוזדור אנחנו שומעים שני בני אדם מדברים, אבל בגלל שזה רחוב לא מצליחים להבין מה הם אומרים, רק הם מדברים, זה, אתה שומע אותם מדברים, מה אומרים? לא מצליח לשמוע. ככה שמע העם בדברי עמך, שמע העם, שמע את הכל, והיה ברור שהוא מדבר עם משה, אבל מה נאמר שם בדיוק? כל פעמים יש פה סדרת פסוקים ומקורות לרמב״ם שלכאורה אמורים להביך את רבנו. בכל מקום יש גם מקורות שאמורים להביך את הרמב״ם. למשל, אתם יודעים, כשאנוכי ולא יהיה לך, מביא הגבורה שמענו, אמרה פורש. טוב, אז לכל אחד יש את הדחקים שלו, כל אחד צריך לתרץ. מכל מקום זה מחלוקת, ואולי אפשר להגיד שזו מחלוקת, כבר מחלוקת חז"ל, ששומרים כך ושומרים כך. כל פעמים הרמב"ם נשמח ככה לתרץ, לא פעמים שיטתו, שיטתו הכללית של הרמב"ם לכאורה היא כזאת, היא אומרת שיש דעות שלו, הם חלקים בין הלכה כמותם להלכה כמותם. זה גישתו של הרמב״ם. גם אשכנזים לא מקבלים את הגישה הזאת, והם יותר מנסים ליישב, לעשות הוקים טוב, זה הגישה הפלפלנית של התוספות, של בעלי התוספות. והאמת שפה במקום הזה, דווקא בניגוד למה שאני אומר לכם, הרמב״ם מתנהג כמו אשכנזי, והוא מסביר מה זה אנוכי ולא יהיה לכם פי הגבורה שמענו. הוא מסביר ואומר שזה הכוונה מפי הגבורה, כי את זה כל אחד יכול להבין מהשכל שלו, ומה שאתה יכול להבין מהשכל שלך זה נקרא מפי הגבורה. אבל אנחנו לא עסוקים עכשיו בללמוד את הרמב״ם, אלא רק באתי להסביר לכם את שיטת רבנו בצורה לעומתית, אז לכן הבאתי לכם את שיטת הרמב״ם ולא אמשיך להעמיק בו. על כל פנים, שמע עם דיבור צח מפורש בעשרה דברים, והן אימות המצוות ושורשיהן. הגדרה, מה זה עשרת הדיברות? אימות המצוות ושורשיהן. חלק אמר במאמר שלי, אז גם כן, הנה שורש החוכמה מופקד בארון, שהוא במדרגת הלב, והוא עשרת הדיברות וענפיהן, והיא התורה לצידו. אז יוצא שזה כמו השורש וענפים. כל התורה זה ענפים של עשרת הדיברות. האמת היא שזה חידוש קטן מאוד בשבילכם, כי אתם מסתם מכירים את רש"י על התורה, הצגתי אותו פה למטה. כל 613 מצוות בכלל עשרת הדיברות. זה מובא, רש"י מביא במדבר רבה. ורבנו סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו. כוונתו של רש"י, כך כותב רש"י, וכוונתו של רש"י היא לפיוט אנוכי אש אוכלת ונוהרת מכל הנוהרות, וזה בסידור הרס"ג. בפירושו של הרב סעדיה בספר יצירה מהדורת הרב קפח, אז כתוב שם ככה: ואם ההתחקות המרובה והדיוק הגדול, התבוננו ומצאנו את עשרת הדיברות אשר שמעום האבות לפני הר סיני, עשר האמירות הללו, עד שלא תישאר שום מצווה שאינה כלולה בהן. לכן גם בעבודת הקודש הוא כותב שעשרת הדיברות כסוגים לכל תרי"ג מצוות, כסוגים, הם סוגים לכל תרי"ג מצוות, והם כללים היוצאים מהם, והם שורשים ועיקרים לכל תרי"ג מצוות, והם ענפים מתפשטים מהם. ומי שרוצה על זה, אז יכול למצוא חיבור שלם בנושא הזה בכתב בקבלה, בהקדמה שלו, במאמר התורה במצווה, במאמר התורה, במאמר התורה בהקדמת חיבורו. הוא העריך בהמון מקורות חז"ל ראשונים לעניין, מי שרוצה שיסתכל שם. כן, אז אם כן, שמע עם דיבור צח מפורש בעשרה דברים, ומימות המצוות לשורשיהם. ואם כן, אם אתה תופס שהתורה כולה היא עשר עקרונות שמתעצלים לכל המצוות, אם כן התורה איננה קולקציה של הוראות והגדים, היא מערכת אורגנית, חיינו ברוך ימינו, שיטה, עקרונות המתפצלים ליישומים שלהם. כך אתה צריך לתפוס את התורה כמערכה, לא המון 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 הוראות שהקדוש ברוך הוא נתן לך והוא מצפה שתציית להם. ואחד מן המצוות ששמע עם בדיבור הצח המפורש בעשרה דברים, אחד מהם היה ציווי על השבת, וכבר קדם הציווי בא עם רידת המן. אנחנו דיברנו בסוף סימן פ"ג, אם אתם זוכרים, שאומר שם רבנו שבשלב ההוא עדיין לא היה להם מצוות כי מעט, מורשם יחידים היה מאז אדם ונוח. אז זו שיטת רבנו, והנה הוא חוזר עליה פה. אבל תזכור, שיטת הרמב״ם חולקת על זה שהיה להם מצוות לפני מתן תורה, ולא מקבל את זה שקדם הציווי בא עם ירידת המן, שזה תוקף המצווה, אלא לפי הרמב״ם תוקף החיוב כל המצוות כולם, וגם המצוות שנזכרות בתורה לפני מעמד הר סיני וממעמד הר סיני. אמנם רבי יהודה הלוי, יש מצוות שלא התחיל חיובן במעמד הר סיני, למשל את השבת. אז על זה כבר הרחנו ודיברנו, אז אני רק מזכיר ביה. את עשרת הדיברות האלה לא קיבלה מעם מאנשים יחידים ולא מנביא, כי מהשם ניתן, אמרנו, חולק הרמב״ם. בהתאם לשיטתו מבדלת מהותית את משה ונבואתו מן הנביאים ונבואתם. לא שמע העם את עשרת הדברים, אלא רק את הקול האלוהי הדובר אל משה את עשרת הדברים. ונעוץ במחלוקת לשיטתם, אתם מבינים? כי אם משה הוא נביא לא מעולם הזה, וכל הנביאים הם בכלל לא מסוג נבואת משה, אז אין מצב לפי שיטת הרמב״ם שהעם ישמע את נבואת משה. זה לא יכול להיות. על כן, ואם כתוב שהם שמע, אז הוא לא שמע, הוא שמע את הכל ולא שמע את הדברים. זה התירוץ שלו לשיטת. לפי רבנו הוא לא לחוץ להגיד את זה לעצמו, לא מפורש כך. אמנם גם רבנו מסכים שלא היה בהם כוח כמשה לראות את הדבר הגדול ההוא, שלא לפי הרמב״ם נבואת הנביאים היא מסוג נבואת משה, אבל גם במקום שנגיד שנבואת הנביאים היא מסוג נבואת משה, ודאי שמשה הוא רבן, הוא רבן של כל הנביאים, הוא גדול מכל הנביאים. הוא לא גדול בגלל שהוא בריאה אחרת, אבל הוא גדול בגלל שהוא גדול הנביאים. ולא קם נביא בישראל כמשה אשר ידוע שנפנים פנים. על זה גם רבנו לא חולים. כמשה שידעו פנים פנים לא קם. אבל יהיו עוד נביאים. הנה כלל ישראל היו נביאי רגע פנים פנים. אבל כמשה לא. ואפילו באותו המעמד גם לא. גם לכמל ואמר רבי הוא הגיד את זה. וכבר העמיד ההמון אצל הר סיני לראות האור אשר ראה הוא, אילו הייתה להם יכולת לכך כיכולתו. זאת אומרת, משה מביא אותם למדרגה שלו, והם ראו את אותו אור שהוא רואה, אבל לא באותה איכות, כי הוא היה לו מבט בהיר על האור, והם לו היה להם מבט בהיר כשלו היו רואים את אותו מבט שהיה להם. אבל מכל מקום הם ראו את אותו אור, לא באותה איכות. אמנם זו הייתה נבואה ציבורית, נבואה ממוענת אליהם כאיש אחד בלב אחד, אנוכי השם אלוקיך, אך הם קלטו את הנבואה בהתאם למדרגותיהם השונות. משה במדרגתו, אהרון במדרגתו, הכהנים והעם על ירסו אל השם לראות, משה קולט את הדברים בבירות רבה משלהם. אך מן היום ההוא האמינו העם כי משה נדבר בו דיבור שהתחלתו מאת השם, שמשה לא חשב בו מחשבה קודם ולא הייתה בו לא בו דעה, והתברר להם שהנבואה אינה נובעת כאשר חשבו הפילוסופים מנפש אדם שנזדקחו מחשבותיו ודבק בשכל הפועל. נוטים הפילוסופים להפשטות, להסברת כל נבואי. זאת אומרת כל נבואי, זאת אומרת זה מטאפורה כזאת, הכוונה כתודעת דמיונות חלום. כשאתה חולם אתה גם כן שומע מדברים ורואה מחזות, אבל באמת אתה לא שומע את זה באוזניים. אך באמת אינו אלא דבקות שכלית בשכל הפועל. כך הם מסבירים על הפילוסופים מושג הנבואה. זו תודעה נפשית פנימית, דבקות שכלית תודעתית בשכל הפועל. זה נקרא רוח הקודש אצל הנוצרים, מה שהפילוסופים קוראים שכל, דבקות בשכל הפועל. הדתיים הנוצרים קראו לזה רוח הקודש, או גבריאל אצל הישמעאלי. הוא מקבל השראה אשר דביקים נפש אדם שנדקחו מחשבותיו ודבק בשכל הפועל, נקרא רוח הקודש, או גבריאל מקבל את השראה, וזה נקרא נבואה. ושולל רבי יהודה לוי את כל האוריינטציות הרוחניות האלה, יהיו אשר יהיו, בין מצד הפילוסופים ובין מצד בעלי הדתות. אין צורך כל ההסברים האלה עם נטייתם לרוחניות והפשטות. כי מה מופלא בדיבור אלוהי, הם משתדלים, כי הם כולם לחוצים קצת מהנושא הזה. מה זאת אומרת דיבור? דיבור, עכשיו אני מדבר איתכם, כי אני גוף ואתם גוף, אז אתם שומעים, יש גלי קול, אתם שומעים. זאת אומרת שהשם מדבר, הלא השם הוא לא גוף, הוא לא כוח בגוף, אז מה זאת אומרת מדבר? אז זה צריך להיות איזה מטאפורה כזאת. ורבנו לא מקבל את זה, אני לא מטאפורה, מדבר. רגע, אבל איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז יגיד רבנו, אני יודע איך זה יכול להיות, אבל זה היה. ויש עוד כמה דברים שאני לא יודע איך זה יכול להיות, והם גם היו. למשל, איך יכול להיות המציאות, איך יכול להיות עצים ואבנים, איך יכול להיות עולם, לא זה גשמי. אבל מקודם בא, היה קדוש ברוך הוא, לא. אז איך יכול להיות? לא יודע איך יכול להיות, אבל אתה מתכוון להכחיש שאתה יושב פה. לא יודע איך יכול להיות, אבל זה כך. לא תמיד, זה שהשם מדבר, זה לא יותר מפנים אשר זה שהשם ברא את העולם. הדבר הזה שיש עולם זה משהו מדהים לאין שיעור יותר מזה שהשם דיבר. זה הרבה יותר עשיר מאשר הדיבור. אתה שומע אותו באוזניי. כי מה מופלא בדיבור אלוהי יותר מכליות עצם מציאות המציאות הגשמית עם כל פרטיה? על אף שאין כל אפשרות למחשבה על המעבר בין האלוהי לגשמי, אתה יכול להתביר לי איך זה יכול להיות שמאלוהים יוצא גשמי? כשם שאין כל אפשרות למחשבה על העצמיות האלוהי. אגם, מה דעתך, מה אתה יודע על אלוהים? עם דוקטור, מסתבר שדבר טוב ביותר שמה שאתה יודע להגיד שאתה יודע, שאתה לא יודע כלום. ומכל מקום, אין כל אפשרות להכחשה של המציאות הגשמית. ואין מקום להכחשה שמקורה של המציאות הגשמית במציאות האלוהית. שאתה לא יודע עליה כלום. אז זו המציאות. אני לא מבין את המציאות, ולא מבין את מקור המציאות, ולא מבין איך המציאות באה ממקור המציאות. לא, אחרי זה, זה כי הוא נותן לי אשראי בלתי סופי לדברים שבהם אין יכולה להיות לי הבנה. כי המילה הזאת מציאות, לא הכוללת, אין קץ דברים. אז שום דבר אני לא יודע. איזה דבר אני לא יודע? אם זה שאני יודע, לא יודע, זה לא משנה את המציאות. לא המציאות. כן, ביחס למציאות הדיבור האלוהים. איך זה יכול להיות? מה משמעות העניין? לא יודע. בדיוק כמו שאני לא יודע את קצת, אין קצת דברים נוספים שאני לא יודע. אז כן, זה התפיסה שלו ביהודה הלוי. אבל הדתיים, הפילוסופים, הגויים, הם מתרצים למצוא הפשטות לעניין. שזה דבקות, שכלית, זה כמו חלום, זה כמו רוח הקודש, זה השראה כזאת. ויתכן ככה הם מסבירים, שידמה לו בעת ההיא בחלום או בין שינה ויקיצה שאיש מדבר עמו. ושומע דבריו בדמיון נפשו, לא באוזניו, ורואה אותו במחשבות ליבו, לא בעיניו. ואז יאמר כי אלוה דיבר בו. ככה מי מסביר? הגוי. לאו דווקא פילוסוף. כולם. מישהו לא יהודי, ככה הוא מסביר. והם סבורים שנבואה זו חוויה פנימית, חזיון נפשי. כלומר, לא שאדם ממש שומע את זה באוזניים. אך, אומר רבנו, שרו אלה הסברות במעמד הגדול ההוא. לכל הסברות יפיפיות יכול לעשות אותך מאוד אינטליגנטי במעקב אחר המחשבות האלה, אבל זה לא קשור למציאות. אחרי שהם היו במעמד נגמר, אין להם יותר צורך לנסות להבין מה הם דיברו, מה התכוונו, מה זה, זהו, הם היו שם, ראו את זה, שמעו את זה. משל החבורה של עברים מלידה יכולים להכביר מילים על עניין הראייה ולוסיף בכל מיני סברות את משמעות מציאות הצבעים וכדומה. וכל דבריהם בעניין הזה הם כמובן שגיונות, כי אין להם כל אפשרות למושג בנושא. אך אם יום אחד ולו לרגע הם יתפתחו ויראו, תביק להם באחת התובנה הבהירה של פשר העניין. וכל הסברות והסברות שלהם מן העבר ביחס לראייה וצבעים יתבררו כשד והבל וחסרי רלוונטיות. כך ישראל עם התנבאותם הציבורי נשללו באחת כל האוריינטציות הרוחניות, הדתיות והפילוסופיות ביחס לדיבוריהם. כל עוד אתה עיוור, אז זה נשמע מאוד חכם שאתה מסביר ככה וככה וככה וככה, אבל כשאתה פתאום מתפקח, אז הדברים הכי חכמים הם נשמעים, אם לא מטופשים, אז לכל הפחות לא רלוונטיים.
מה מפריע הדתיים
ללכת עם דבר שלא יכולים להבין? שלא? יכולים
להבין.
לא יודע מה מפריע להם, עכשיו מצוין. גם על זה אני אומר לך באותה דרך. אני אינני יודע מדוע זה ככה, אבל זה ככה. ונלווה אל הדיבור האלוהי מכתב אלוהי, שחקק את עשרת הדיברות האלה בשני לוחות אבנים עיקרות, ונתן אותם למשה. וראו מעם מכתב אלוהי כאשר שמעו דיבור אלוהי. ועשה להם משה במצוות השם אהרון, והקים עליו את המשכן הידוע שנשאר בין בני ישראל כל ימי הנבואה כ-900 שנה, עד שמרו עם ונגנז אהרון וגבר עליהם נבוכדנצר והגלה. אם נבואה זו חוויה נשמתית בלבד, זה קשר ענייני, הוא לא רק מספר דברים נכונים. תמיד רבנו הוא לא רק מספר דברים נכונים, כשהוא בוחר למוצא לנכון לספר דברים נכונים, תמיד, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, רבנו מדבר על המון דברים. נגמור את המאמר ראשון, אז נחזור עוד פעם על הטיעון שאני אתן לכם פה עכשיו. הוא לא מדבר על המון דברים, הוא מדבר על דבר אחד בלבד כל הזמן. האמת היא שאנחנו קצת מתורגלים בזה יחד, נכון? אתם זוכרים כמה זמן וכמה עניינים דובר על התחברות, חיוב התורה איתנו, עלינו, אותנו, זה מצד התחברותו התברך עמנו ויותנו סגולת בני האדם. אז המשפט הזה, כמה נושאים הוא ייצר, כמה עניינים, כמה דיונים, כמה סברות, כמה ידיעות, המוני דברים, באמת כל מה שיסביר מסביר רעיון אחד. אז צריך רק להחזיק ראש, אפשר בקלות לאבד את הראש. בדרך כלל אנשים מוכנים לשמוע משפט קצר אם הוא יהיה כדי להבין רעיון, אבל אם משפט מורכב משני משפטים זה כבר אתגר אינטלקטואלי. כל שכן אם זה שני עמודים מדברים בנושא אחד, חוסר התחשבות בחיבור. וכל שכן מי שכותב חצי ספר בקו אחד, וכל שכן פה רבנו מי שכותב ספר שלם בקו מחשבה אחד. וזה מה שהוא עושה בטח במאמר ראשון. אז פה אני חוזר, אז יש עכשיו הוא מספר לנו והם גם קיבלו לוחות והלוחות נשארו איתם עד שעד נבוכדנצר 900 שנה אחר כך קיבלה אותם. זה הכל בהקשר הענייני של מה שהוא רוצה להוכיח. הוא עסוק להוכיח פה שנבואה זה לא הפשטה, זה לא חוויה נשמתית נקודה, אלא זה מה שקורה את האוזניים, מה שהם שמעו באוזניים. בכל סיפורי הפשטות כבודם במקומה מונח, אבל אחרי שאתה חווה את הנבואה אז זה לא קיצור, אין צורך. אז במסגרת זאת הוא ממשיך לדחות את האוריינטציה של הגויים, שהנבואה זה משהו רוחני, נשמתי, חזיוני, פנימי, נפשי, או רוח קודש כזאת, או מלאך, לא יודע, שכת פועל. כל הסברים שיכולים להיות. לא צריך כל הסברים. פשוט שמרו באוזניים. כי אם נבואה זו חוויה נשמתית מלבד, אז כיצד מציאות רוחנית זו נחקקת בלוחות אבן המשתמרות בארון לאורך מאות שנים? במשך כ-900 שנה היו שם הלוחות, ספיחי המעמד הממשי ההוא של הופעת הדיבור האלוהי, אלא כשם שהמכתב אינו רק במשמעות של מה שנכתב בעומק חתם, מה שבהחלט אפשר להבין ככה. בוא נקדם תהליכים בסוגריים, זה נכון להבין ככה, אבל מי שחושב שרק זה ההסבר, אז הוא טוב, כי היה שם לוחות אבנים. המכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. אז כמו שזה ברור שהמכתב הוא לא רק מה שנכתב בעומק נשמתם, כך גם הדיבור אינו רק דיבור ששמרו בעומק רוחם. אתם מבינים? לא שאנחנו מתנגדים להגיד ששכלם נדבק בשכל האלוקי ונשמתם התרוממה וחזו חיזיון פנימי נשמתי, זה בסדר, אכפת לנו, אבל אכפת שאל תסתפק בזה ותאבד את הפשט. והפשט שמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי באוזניים. זה הכוונה, באוזניים הפיזיות, לא באוזניים הרוחניות. אוזן ששמעה בהר סיני לבני ישראל עבדים תלך ותרצה, אז לא רוצים את האוזן הנשמתית שלו. אז מכתב זה ממש והדיבור זה ממש, ונבואה זו אינה רק חוויה נשמתית כי אם חוויה הווייתית מציאותית. הנבואה איננה תופעה שיש בתבניות ההסברה המדעיות ודתיות בכדי לעמוד עליה ולבערה. הנבואה היא עניין אחד עם החיים. כמו שאינך יכול להסביר את החיים בשום צורה רציונלית, מה זה חיים? כי הרציונליות, למה אתה לא יכול להסביר בצורה רציונלית מה זה חיים? כי הרציונליות היא עיניי לפרט, אחת מתופעות החיים. אחרי שאתה חי, אז יש לך גם נטייה להיות רציונלי. אבל הרציונליות לא נותן לך את עצם חוויית החיים. אז כשם שהרציונליות היא לפרט אחת מתופעות החיים ואינה יכולה למצות את כלל החיים עצמה, כך אין להסביר את הנבואה הרציונלית כסוג של מדע או שכל. הנבואה היא נס, עניינה אחד עם המגמה, הרצון האלוהי, השאיפה, האידיאל החי הפנימי ההולך ומתגלה כרוח החיים שבכל המציאות כולה. השכל הוא אומנם תודעה שונה ללא קשר לתודעה גופנית החושית, אך החיים עצמם, על אף שהם אינם גוף, הם מופיעים דווקא בגוף. רעיון, היגיון, לכאורה הוא לא קשור לגוף. חיים כן קשורים בגוף. השכל הוא אחד מתופעות החיים, ואין החיים אחד מתופעות השכל. החיים זה הכלל, והשכל זה פרט. ומתוך כך, הנבואה היא לא במישור של השכל, היא מינימום במישור החיים, אם לא למעלה מזה. על כל פנים, השכל לא יסביר לך מה זה נבואה. כמו שריעה, היא לא יכולה להסביר לך מה זה מוזיקה. החיים, על אף שהם אינם גוף, הם מופיעים דווקא בגוף, וכמותם הנבואה היא דווקא חושית, כי כחיים עצמם היא כוללת הכל. כבריאה, שהיא הופעת הנשמה האלוהית הכללית והתגבשותה לכלל המציאות, כך הנבואה היא התגבשות הנשמתיות הקוסמית ההווייתית הכללית הזורמת באופייה הישראלי הנבואתיות, לכלל דיבור ממשי אותו שומעים באוזניים נבואה. החיות הקוסמית הזורמת בכל ההוויה כולה מחוללת אותה, מתגבשת בה, משדרגת אותה לכל דרגותיה ושדרותיה ומופיעה בחיים הישראלים, זו הנבואתיות. וכשהיא מתפתחת עוד יותר לכלל תנאים מסוימים, זה לא רק נבואתיות, זה גם נבואה. זה הדיבור הממשי והנבואה. נבואתיות, מה יש לך בנבואתיות? אתה לא קולט נבואתיות באוזניים. את הנבואתיות אתה קולט בחיים שלך. עצם החיים שלך זה נטף נבואתי. אבל את הנבואה אתה קולט באוזניים. דיבור ממשי, אותו שומעים באוזניים. נבואה. אמר הכוזרי, הנה מי ששומע דבריכם כי אלוהים דיבר עם כערכם וכתב לכם לוחות וזולת זה, יש לו הצדקה אם ייחס לכם דעת ההגשמה. וגם לכם יש הצדקה, הועיל ואין דחייה לאלה המעבדות הגדולים והנפרדים הגלויים, ויש לסלוח לכם על השליחיכם את הרש ועניין מהצליחים. לומר, עוד פעם אני אפריא לכם, ובזאת אנחנו נכנסים לנושא חדש, גשמי, הגשמה או שלילת אי ייחוס ושמות לאלוהים. אז מדבר, אומר הכוזרי כנראה קצת בביקורת. אמר הכוזרי, השומע את דבריכם כי האלוהים דיבר עם המלכם וכתב לכם לוחות וכדומה, יש לו הצלטה לייחס לכם את דעת ההגשמה. אומר, גם לכם יש את ההצדקה, כי לא ניתן להכחיש את המעמדים הגדולים לפקדים הגדולים האלה, ויש לסלוח לכם על השלחתכם כאן את ההיקש הגיוני והעיון השכלי. כלומר, אומר המלך, לפי דבריכם על הלוחות ושמיעת הדיבור הממשי, אין להשאים את שיבינו את שלויכם הוא גשמי, או לכל הפחות גם גשמי. אומר, גם אתכם אין להשאים וכו', כי כפי שהסברת לי, זה לא רציונלי, זה לא רציונלי, זה עובדתי. אז אם זה כך, זה כך, אז זה כך, בסדר. אם זה כך, אז זה כך. אבל האומנה, האל, הלא למעלה מכל מושג, אך הוא לפי דבריך דווקא מושג, וניתן למשש אותו. זה אבסור, זה האמונה שלכם. הזכרנו כשדיברנו בזמנו על הנצרות שמיסודות של האוריינטציה הנוצרית, כל פנים מאבות הכנסייה של נוצרים, יצר איזה אסכולה, איזה גישה, שיש המון אסכולות בנצרות, והם לא יציבים, כל פעם משנים. מכל מקום, הקו הזה שלו הוא לא קו זניח, הוא קו מאוד יסודי בנצרות, מאז, מלפני כבר, אני יודע, 1500 שנה ויותר, ועד הלום. אז יש זרמים כאלה שהם חוזרים אל הנקודה, והסיסמה שלו היא מפורסמת, אני מאמין, כיוון שזה אבסורד. זאת אומרת, אם דבר הוא לא אבסורדי, זה לא אמונה, זה נקרא ידיעה. אבל להאמין, זה מבחן האמונה. כי אם זה אבסורד, עכשיו נראה אם אתה מאמין. ובשאלה הזאת, אז מהדהדת האוריינטציה הזאת, אומרת, אז זה גם אמונה אצלכם, כן? ואולי אין להתבלבל, כי המלך, יכול להיות שהוא נותן לו את ה... אומר, טוב, אך אני מבין שאתם אומרים, בסדר, בסדר. אבל אחרי שיגיד לו כן, יגיד לו, אתה יודע מה? שלום. שלום ולא להתראות. כי זה בדיוק מה שעשה בזמנו לנוצרי, אתם זוכרים? תשמע, ככה אתה חושב, שכל דוחה את הדבר הזה, זה לא יכול להיות, אני לא רוצה לשמוע את זה. אז פה זה לא נשמע פה, כי אנחנו לא שומעים אותו מדבר, אבל אני חושב שזה נכון לדמיין שיש פה איזה מתח מסוים באוויר. זה מה שאתם אומרים? אז אמר החבר, חלילה לנו מאל שנאמין באבסורד ומה שהשכל שולל ורואהו כנמנע ושקרי. בלשון קודם אנחנו נוהגים לקרוא את רבי יצחק. אמר החבר, חלילה השם מן השקר ומה שהשכל מכחישו ושמו שקר. בראשון, עשרת הדיברות הוא הציווי באמנת האלוהות, והשני מן הדיברות הוא הזרה מלקבל האלוהים ומידי השם יתעלה ומשתף עמו, והזרה מן השוואה והמשלה והדימות, כללו של דבר מן ההגשמה. ואיך לא נרומם מהו מן ההגשמה, ואנחנו נרומים מן הרבים מברואיו, כנפש המדברת, אשר היא האדם באמת. והנה אשר ידבר עמנו למשה והשכיל וינהיג, אינו לשונו ולא ליבו ולא מוחו, אלה כלים למשה. ומשה, נפש מדברת, מכרת, אינה גוף, אינה מוגבלת במקום, ולא יצר למקום, ואינה צרה משיושגו בה צורות כל הנבראים, ולפיכך אנו מתארים אותם בתארים מלאכיים, רוחניים, קל וחומר לבורא הכל. טוב, אנחנו נעצור בזאת. בזאת סיימנו את זמננו, ונתראה.